אני אקרא עוד פעם את המאמר. עוד שם, עוד שם, נכון? אמר רב פאפא בר חנינא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו, פרק י' ד', כן, כאילו גזל, כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, שנאמר, גוזל אבי ואמו, ואומר אין פשע, חבר לאיש משחית. פשט הפסוק הוא, את שלמה המלך אומר, אדם, לפעמים אדם מרשה לעצמו לגזול את האבא שלו או את האמא שלו, אומר הרי אבא שלי והאמא שלי זה אני, מה זה משנה שאני, אז אני, אדם מתיר לעצמו לגזול את אביו או לגזול את אמו. אז אומר שלמה המלך, גוזל אביו ואמו ואין, ואומר אין פשע, זה לא פשע, חבר לאיש משחית, זה כן פשע, חבר לאיש משחית. עכשיו, חזל דורשים, מה חזל דורשים בפסוק הזה? אין אביו אלא הקדוש ברוך הוא, ואין אמו אלא כנסת ישראל. אביו הוא הקדוש ברוך הוא שכתוב הלו בפרשת האזינו, הלו הוא אביך קנך, ואין אמו אלא כנסת ישראל שכתוב ואל תיטוש תורת אמך. וחזל דורשים, מה זה אל תיטוש תורת אמך? אמך בפסוק הזה זה כנסת ישראל. מהי חבר לאיש משחית? מת הכוונה, מה זה אל תיטוש תורת אמך? מה היישום של אל תיטוש תורת אמך? מנהגים שכלל ישראל קיבל על עצמו, אסור לאדם לעזוב אותם. אז רואים שכנסת ישראל נקראת אמך. מהי חבר לאיש משחית? אמר רבי חנינא בר פאפא, חבר הוא לירובעם בנבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמיים. מה בדיוק הכוונה? נראה בהמשך. ורצה לומר, רוצה לא לומר, כי הוא גוזל את הקדוש ברוך הוא שברא את הכל. כשאדם נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, קודם כל הוא גוזל את ריבונו של עולם. למה? כי הכל שייך לו שברא את הכל, ואין לו רשות ליהנות סתם בלא ברכה. כאשר ברא הנבראים כולם, סידר את הנבראים תחת נסת ישראל, עד שהכל הוא תחת נסת ישראל. אז מה הכוונה? הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא השליט את כנסת ישראל על הבריאה. באיזה אופן הוא השליט אותה על הבריאה? שכל הבריאה כולה תלויה בהתנהגות של עם ישראל, כן? כל הבריאה תלויה בהתנהגות של עם ישראל, לכאן או לכאן, לטוב או למוטב. זאת אומרת, כן? אם עם ישראל, אם המציאות כולה תלויה בהתנהגות של כלל ישראל. כן,
אני חושב בניצב ישראל, כי הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בשביל עם ישראל.
לא רק זה, לא חושב רק שהוא ברא את העולם בשביל עם ישראל, אלא המציאות כולה תלויה, כן, בעם ישראל. כן, המציאות כולה בהתנהגות של כלל ישראל. הפסוק אומר בירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז חז"ל דורשים, מה זה אם לא בריתי? יש כמה פירושים, אבל בריתי זה ברית סיני. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל המציאות, כל החוקות שמיים וארץ תלויות בקבלה של התורה, בהתנהגות של כלל ישראל. כן, אז זה הכוונה, כל הנבראים כולם תחת כנסת ישראל. ולפיכך הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, קודם כל גוזל הקדוש ברוך שהרי הכל שלו, וגוזל לכנסת ישראל שהכל נתן השם יתברך תחת כנסת ישראל. ואל תקשה, הרי האוכל הוא גם כן יהודי, כן? הרי כל המציאות השליט עליה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. נו, אז הוא יהודי? דבר זה אינו, כי לכך אמר כנסת ישראל, רצה לומר כל ישראל. הוא אומר, הוא לא לחינם במאמר הזה רב פאפא משתמש בביטוי כנסת ישראל. הוא לא אומר כאילו גוזל את עם ישראל, הוא לא אומר כאילו גוזל את היהודים, הוא אומר כאילו גוזל את כנסת ישראל. יש פה ביטוי מיוחד, אמו היא כנסת, הוא מסביר, אמו היא כנסת ישראל. כנסת ישראל נקראה אמו. מה הכוונה כנסת ישראל? אז הוא אומר, הביטוי כנסת ישראל, המשמעות שלו, כי לכך אמר כנסת ישראל, רצה לומר כל ישראל מצד שהם כלל. המושג כנסת ישראל מבטא את ה, את הצד הכללי בישראל, לא, לא, לא התייחסות ל, 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 ליהודי כפרט.
ועם ישראל.
אלא, מה?
ועם ישראל.
יכול להיות שגם עם ישראל, אבל האמת היא ש, האמת היא, האמת היא, האמת היא, לא, לא, אני אסביר יותר.
כאילו עושה של פחיתים.
כן, אני אגיד יותר. כנסת ישראל, כשהוא אומר כלל, הכוונה היא, הצד הפנימי. הנקודה הפנימית שמקשרת את 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 לא אפילו לא את הדור הזה לבד אלא את כל הדורות כולם.
זה הנשמה, נראה לי.
מה?
זה הנשמה.
הצד הפנימי, הנשמה, הנשמה, הנשמה של ישראל, כן, הצד הפנימי.
ראינו את זה לפני.
יכול להיות, יכול להיות. כל פנים, המושג כנסת ישראל מתכוון לומר הצד הפנימי. כן, הצד הפנימי של ישראל, כן? נקודת הפנים, נקודת הפנים. זה ביטוי כנסת ישראל, ולכן לא יכול לבוא יהודי ולומר אני הרי שייך לעם ישראל. כן, אתה שייך לעם ישראל, אבל אתה גוזל את כנסת ישראל. כן, הגזלה היא כלפי כנסת ישראל, כלפי הצד הכללי שבישראל, לא הצד הפרטי. כן, ולא ברא השם יתברך, למשל, ייתן דוגמה. האמת היא שאפשר לתת דוגמה, אפשר לתת דוגמה פשוטה. יבוא אדם ויגיד, הרי אני שייך, אני אזרח מהמדינה, אז מותר לי לקחת דבר שהמדינה, אם נניח יש פה, מה, ניתן דוגמה, רכוש ששייך לכלל, כן? יש מנורה. מנורה שהעירייה שמה. אני הרי שייך לעיר הזאת. אני אזרח במדינת ישראל. אז אני יכול לקחת את זה. מה אתה יכול לקחת? זה שלך? זה לא שלך. איי, זה כן שלי. אני שייך. כן, אתה שייך, אבל אתה, השייכות היא שייך. אתה כפרט, אבל זה שייך לכלל. יש דבר שנקרא שייך לכלל. אז הוא אומר, כשאנחנו מדברים גוזל את כנסת ישראל, אנחנו מדברים על הכלל. אנחנו לא מדברים על כל אדם כפרט. אז ממילא, אם הוא נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הוא גוזל לא רק את הקדוש ברוך הוא, אלא הוא גוזל גם את כנסת ישראל. זה הכוונה. הביטוי כנסת ישראל בדרך כלל הוא יותר פנימי. כאן אני לא צריך אפילו להשתמש בנקודה הפנימית, אלא הכוונה היא, זה שייך לכלל, זה לא שייך אליך כפרט. וזה אנחנו מבינים. כן, יש דברים שהם שייכים לכלל, הם לא שייכים לפרט. כן? ולא ברא השם יתברך את הכל רק בשביל כנסת ישראל שהם הכלל, ואמר שהוא חבר לאיש משחית, הוא ירובען בנבט שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. מה הכוונה? כלומר שהוציא את ישראל מן השם יתברך עד שהם עובדים לעבודה זרה. מה הכוונה? ישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. אומר המהר"ל שהוציא את ישראל מן השם יתברך עד שהם עובדים לעבודה זרה. וכן זה שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מוציא את הנבראים מן הקדוש ברוך הוא. כי להשם הארץ ומלאה, ולכך הוא חבר לאיש משחית. הוא ירובעם בנבט שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, יש פה ביטוי שכביכול אי הכרה בבעלות של הקדוש ברוך הוא ושל כנסת ישראל על הדבר שממנו אני נהנה, וזה לא רק אי הכרה כמו שהוא אומר, אלא כביכול בזה שאתה לא מברך, אתה לא מכיר, למעשה כאילו אתה מוציא את זה מרשותו של הבורא. וזה ביטוי במידה מסוימת של עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה פגם בהכרת המלכות של ריבונו של עולם. אדם עובד לאל זר, הוא איננו אל, אבל הוא מוציא אותו מתחת רשותו של הקדוש ברוך הוא. או שאדם רואה כביכול איזשהו צד במציאות שכביכול לא נמצא תחת השגחת השם, לא נמצא תחת השלטון, המלכות, השלטון של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא עבודה זרה. אז הוא אומר, כשאדם לא מברך, יש בו ביטוי של הוצאה מרשותו של ריבונו של עולם. היא הכרה בעובדה שהדבר הזה שייך לרשות של הבורא. כן? כלומר שהוציא את ישראל מן השם יתברך עד שהם עובדים עבודה זרה. וכן זה שנהנה מן העולם הזה ולא ברכה מוציא את הנבראים מן הקדוש ברוך הוא. כי להשם הארץ ומלואה, ולכך הוא חבר לאיש משחית, הוא ירובען בנבט שישחית את ישראל לאביהם שבשמיים. ויש לך להבין עוד מה שאמר כאן שנעשה חבר לאיש משחית, כי הגוזל את חברו לא גזל רק ממונו, דיינו מה שהיה קודם ממון ראובן ואתה הוא ממון שמעון, אבל לא נקרא, אומר ככה, יש הבדל בין גזלה מריבונו של עולם לבין גזלה מחבר. זה גזל וזה גזל, אבל הוא אומר יש הבדל בין אדם שגוזל את חברו לבין אדם שגוזל את ריבונו של עולם. מה ההבדל? אז הוא אומר כך, יש לך להבין עוד מה שאמר כאן שנעשה חבר לאיש משחית, כי הגוזל את חברו לא גזל רק ממונו.
כן,
דהיינו מה שהיה קודם ממון ראובן ואתה הוא ממון שמעון, אבל לא נקרא שהשחית את עצם אותו הדבר שגזל, ואפילו אכלו, הרי לא היה לחברו בו רק שהוא ממונו ולא זולת זה, ולזה יש תשלומים, שכל ממון יש לו תשלומים, וכאשר אכלו אז ממון התחייב לו ולא יותר. זאת אומרת הוא אומר כך, כשאדם גוזל את החבר שלו אז הוא גזל, הוא פגם בעובדה הזאת שהממון הזה היה שייך לראובן, ואתה הוא לקח את הממון של ראובן והכניס אותו לרשותו, אפילו אם הוא אכל אותו. הוא אומר הוא לא השחית את הממון, משום שכשאתה בעלים על דבר, הוא אומר, אז נכון שאתה יכול להשתמש בו והדבר הוא שלך, אבל נניח, זה הדין בגזלה, כשאדם גוזל והממון שהוא גזל הלך לאיבוד, אז הוא צריך לשלם. כשהתורה אומרת ושיבת גזלה, אז הדין לך תחילה שאתה צריך להחזיר את מה שגזלת, אבל אם הדבר שגזלת איננו, אכלת אותו, הלך לאיבוד, אתה צריך להחזיר במקום. זאת אומרת רואים ובזה שהחזרת את התשלום, אז הגמרא אומרת שלאו דגזל, הלאו של האיסור לגזול, אדם מתקן אותו על ידי זה שהוא משיב את הגזלה. עכשיו השבת הגזלה, כמו שאמרנו, יכולה להיות לכתחילה או צריכה להיות לכתחילה בהשבת הגזלה עצמה, אבל אם הגזלה עצמה הלכה לאיבוד, אז הוא יכול לתקן את העבירה גם על ידי זה שהוא מחזיר את הערך, את השווי. אומר, אבל הוא לא השחית את הדבר, לא השחית במובן זה שהוא לא פגע בדבר שאותו הוא גזל. הפגיעה היא פגיעה בזה שהוא חיסר את השני, ולכן גם כשהוא משלם לשני הוא משלים את מה שהוא חיסר, אז הוא תיקן את העבירה, הוא תיקן את העבירה. אבל הוא אומר כשאדם כביכול נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאן זה לא רק זה שהוא גזל את כביכול את ריבונו של עולם, יש פה דבר שהיה שייך לבורא, והאדם הזה שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה חיסר או פגם פגם בבעלות של ריבונו של עולם. יש פה נקודה נוספת, יש פה, מה?
משום כי הוא גוזל חברו,
נו,
דרך לתת לו בחזרה, לבקש מחילה, וגם אין לו קורבן? הוא לא חייב קורבן?
לא, צריך להחזיר,
חייב פעמיים?
לא, זה גונב, גנב. יש גוזל, יש גזלן ויש גנב. אני מדבר על גוזל. גוזל אדם לקח בגלוי מחברו בכוח, כן? צריך להחזיר לו. החזיר לו, תיקן. יכול להיות צריך לבקש מחילה, אבל הגמרא אומרת, התיקון של העבירה, זה נקרא לאו הניתק לעשה. ברגע שהוא תיקן, ברגע שהוא החזיר את הגזלה, תיקן. גם אם הוא החזיר כסף במקום, אם הגזלה איננה, והוא החזיר כסף, תיקן את עליו. עכשיו, אבל הוא אומר, הגוזל את חברו לא גזל רק ממונו. דהיינו מה שהיה קודם ממון ראובן, ואתה הוא ממון שמעון. אבל לא נקרא שהשחית את עצם אותו הדבר שגזל. ואפילו אכלו, הרי לא היה לחברו בו רק שהוא במונו ולא זולת זה, ולזה יש תשלומים, שכל ממון יש לו תשלומים, וכאשר אכלו אז ממון התחייב לו ולא יותר. אבל זה שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה השחית את העולם בעצמו, כי הכל הוא אל השם יתברך מצד עצמו, לא מצד שהוא ממון של הקדוש ברוך הוא וקניינו בלבד. ודבר זה נקרא משחית, כאשר משחית הדבר בעצמו, כי לא ייתכן בזה תשלומין, כי התשלומין הוא שייך אל הממון, לא אל דבר שהוא בעצמו של השם יתברך, רק השחתה הוא. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שכשאדם נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, אז יש פה השחתה של הדבר עצמו. זאת אומרת, אני פגמתי בדבר עצמו. כשאדם
נהנה
בדבר שנהנית ממנו, בדבר שנהנית ממנו אותו פגמת. באיזה מובן פגמת? הוא אומר, הוא מסביר, כי הכל הוא אל השם יתברך מצד עצמו, לא מצד שום המון של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל המציאות כולה, קודם כל, כל המציאות כולה שייכת לריבונו של עולם, כמו שאנחנו רואים בתפילה, כן, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וליעקב, כן, האל הגדול קונה הכל, קונה הכל, אז הכל שייך לו, הכל שייך לו. אבל הוא אומר,
זה יותר, זה יותר מגיע ב במלכות השם מברכוש.
אז זה יותר, אומרת, זה יותר פגיעה, תראה שמסביר. לא, 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 אומר. זה שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, השחית העולם בעצמו. יש פה השחתה של המציאות. אמרנו, זה כמו שהוא הסביר. אדם רוזל את השני, אז הוא לא השחית את הדבר עצמו. כן? הוא לא השחית את הדבר עצמו. גזל את השני, הוא עשה עבירה, כן? הוא פגם, הוא חיסר את השני, ולכן אם הוא ישלים את השני, אז הוא תיקן את הלב, אבל הוא לא פגם את הדבר עצמו. הוא אומר שאדם, אדם, אדם גוזל את הקדוש ברוך הוא, או כמו שהוא אומר, כמו שהגמרא אומרת, נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הפירוש הוא, הוא פגם בדבר עצמו. יש פה פגיעה בעצם הדבר. לא רק בזה שהוא חיסר כביכול את ריבונו של עולם. זה נקודה אחת. אבל יש פה נקודה נוספת. הוא אומר, באיזה מובן?
רגע, כאן כתוב, וזה שנהנה מן העולם
זה בלא ברכה, השחית העולם בעצמו.
העולם בעצמו. מה זה בעצמו? מתייחס למה? את העולם.
כן, כן, כי הכל...
עצם העולם, את כל העולם.
לא, 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 לא.
הדבר
בתוך העולם. העולם בעצמו, הכוונה היא, יש פה פגיעה בעולם, לא במובן זה שבעולם בכלל, אלא יש פה דבר ששייך למציאות. נניח, יש כל המציאות שייכת לבורא, להשם הארץ ומלואה. אז יש פה תפוח עץ, כן? מצד אחד התפוח עץ הוא שלי, קניתי אותו בחנות, אבל מצד שני הגמרא אומרת קודם ברכה, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם אם קנית את זה, אבל זה לא שייך לך. או עקב, אם זה שייך לך ושייך לריבונו של עולם. עכשיו, כשאתה נהנה מהדבר בלא ברכה, אתה פוגם את הדבר. ההנאה שלך מן הדבר בלא ברכה, וזה נקרא פגיעה במציאות, זה נקרא פגיעה בעולם. כן? זה מה שהוא אומר. זה שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, השחית העולם בעצמו. מדוע? כי הכל הוא אל השם יתברך מצד עצמו. לא מצד שהוא ממון של הקדוש ברוך הוא וקניינו בלבד, ודבר זה נקרא משחית. זאת אומרת, הכל הוא אל השם יתברך ומחלק. יש מושג של בעלות, אבל יש מושג של לא רק של בעלות ממונית. זה מה שהוא רוצה לומר. הכל נחשב של ריבונו של עולם, לא רק מצד הבעלות הממונית, אלא מצד המהות שלו. זה הכוונה מצד עצמו. כל דבר במציאות, כן, הוא אל השם יתברך, כמו שהוא אומר, מצד העצמיות שלו. מה הכוונה? הכוונה, אני חושב שאנחנו אומרים המחדש בטובו, הזכרנו זה כבר כמה פעמים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל המציאות כולה קיימת כל רגע ורגע מכוח הרצון של הבורא. אז לבד מהעובדה שכביכול הקדוש ברוך הוא קונה את הכל כי הוא ברא את הכל, אבל יש מצד המהות של כל דבר ודבר, יש לו שייכות אל הבורא, יש לו שייכות אל הבורא. זה כמו שחז"ל אומרים, יש מה שנקרא, ניתן דוגמה, יש מה שנקרא, היום זה מאוד נפוץ, פרק שירה. מה זה פרק שירה? כל המציאות אומרת שירה. כן? החיות אומרות שירה, העופות אומרים שירה, בני האדם, המלאכים אומרים שירה, הפירוש הוא, מה זה השירה הזאת? מה המשמעות של פרק שירה? כי יכול, זה ביטוי של כל המציאות כשייכת אל ריבונו של עולם. איך הפסוק אומר? כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתי ויצרתי ואף עשיתי. את כל מה שיש במציאות לא נברא אלא לכבודו של הבורא. אז לבד השייכות הממונית, יש שייכות של 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 מהותית אל הבורא. יש שייכות מהותית, קשר מהותי אל הבורא. ברגע שאתה נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, אתה לקחת דבר ואתה נהנה ממנו בלא ברכה, לא רק שכביכול פגעת בבעלות הממונית של הבורא, פגעת בדבר מעצם העובדה שאתה כביכול בעצם העובדה שלו, שנהנית בלי ברכה, ניתקת אותו מהשייכות שלו אל הבורא. תראי, ניתקת אותו באופן מהותי, הרי במהות הוא שייך, וכשאתה לא מברך אתה זה ביטוי של ניתוק של הדבר הזה מהבורא. אז הוא אומר, זה 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 דבר הרבה יותר חמור לא אגיד יותר חמור, אבל כל פנים זה פן נוסף שישנו באדם שגוזל את הקדוש ברוך הוא, שאיננו באדם שגוזל את חברו. אדם שגוזל את חברו לא פגם בדבר, הוא במהות פגם בבעלות של השני, אבל לא פגם במהות של הדבר. אבל כשאדם גוזל את, אז הוא אומר, זה הביאור, חברו לאיש משחית. זאת אומרת, אני רואה פה צד של השחתה של המציאות. חוץ מהפגיעה בממון, יש פה השחתה של הדבר. אתה השחטת את הדבר, כן? בזה שאתה נהנית מן העולם הזה ולא ברכה, זה משהו.
אבל לעומת זאת, אם מישהו גונב, נגיד פרה, ושוחט אותה ואוכל אותה, אז הוא גם פוגע בעצם הדבר.
לא.
בעצמו.
לא, לא, זה מה שהוא אמר. אתה גנבת פרה, שחטת ואכלת, אתה תחזיר לבעל, אתה חיסרת את השני. בסך הכל חיסרת את השני. נכון שכל עוד הפרה נמצאת, אתה צריך להחזיר את הפרה. אבל אם הפרה איננה כי אכלת אותה, אז אתה צריך להחזיר את הערך של הפרה. החזרת את הערך של הפרה, מבחינת החבר, תיקנת את מה שעשית. אתה חיסרת אותו והשלמת אותו. החזרת לו. אבל לא פגמת את הדבר. לא פגמת את הדבר. הוא אומר,
אבל זה נראה כאילו שבגלל שאין אפשרות להחזיר לקדוש ברוך הוא, אז
לא בגלל שאין אפשרות להחזיר. לא, הנקודה היא לא מצד שאין אפשרות להחזיר. הוא אומר, ביחס לקדוש ברוך הוא יש בו פגם בשני מישורים. פגם אחד באי הכרת, בעובדה של כביכול חיסור של הבעלות של ריבונו של עולם, ופגם שני, חיסור, הפגם שאתה פוגם במהות של הדבר. משום שכל דבר, כמו שאמרתי, פרק שירה, מה זה פרק שירה? פרק שירה, העניין של פרק שירה, שכל בריאה יש לה תפקיד. כל בריאה יש לה תפקיד. היא נבראה כדי, 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 כדי למלא איזה ייעוד, כן? וכל היהודים הם, כמו שאמרנו, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו. הכל נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם לא מברך, אז הפירוש הוא, אז לדבר הזה לא היה תפקיד. כביכול, עד עכשיו היה לו תפקיד, יש לו תפקיד, ואתה ביטלת את התפקיד שלו. כן? אם אתה מברך, אז אתה הבאת לידי גילוי ולידי מימוש את התפקיד של הדבר. אתם מבינים? כשאדם מברך, מה הוא עושה? הרי באמת, למה ברא הקדוש ברוך הוא את התפוח הזה? בשביל מה הוא ברא אותו? הוא ברא אותו כדי שהאדם יאכל אותו. בשביל זה הוא ברא אותו. אז כשאני מברך, אני נותן ערך, אני מראה שהתפוח הזה נברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני לא מברך, זה בדיוק להפך. בדיוק להפך. אז אני מנתק אותו כביכול מהייעוד שלשמו הוא נברא. זה נקרא פגם. זה נקרא פגם.
זה אלבון להשם.
לא אלבון במובן של אלבון. אני מדבר מצד הדבר. הדבר הזה נברא כדי לתת, יש לו ייעוד. זה לא משנה. כל דבר שיש לו ייעוד, שאתה מבטל אותו מהייעוד שלו, אתה פגמת בו. יש דבר, כל דבר שיש לו ייעוד, כשאתה עכשיו לוקח את הדבר ומבטל אותו מהייעוד שלו, הוא לא יכול למלא את התפקיד שלו, אתה פגמת בו, הרסת אותו. חוץ מזה שאתה גזלת, אני כבר לא מדבר על הגזלה, אבל ביטלת את האפשרות שלו למלא את הייעוד שלו. יש לו ייעוד, כן? לדבר הזה יש ייעוד, יש תפקיד, ברור?
מה התפקיד?
מה?
מה?
כן, אני אמרתי, באופן בסיסי כל דבר במציאות יש לו תפקיד, אבל בסך הכל ההגדרה הכוללת היא לכבודי בראתיו. יש לו תפקיד בסך הכל הכללי, אבל ברגע שאני לא מברך, אני נהנה ממנו בלי ברכה, ביטלתי את הייעוד שלו. כן, הוא לא בא לידי, הייעוד שלו לא בא לידי מימוש. זה הפגיעה, זה מה שהוא אומר. ברור.
הייעוד
שלו לא בא לידי מימוש.
כן.
זהו. הייעוד שלו, יש לו ייעוד, יש לו תפקיד, והתפקיד הזה לא בא לידי מימוש.
תפקיד שאוכלים אותו ומרווחים.
כן, כן, כן. לא, מה הכוונה? כמו שאמרתי, כשאתה נהנה מהעולם הזה עם ברכה, אז הפירוש הוא, כמו שאמרתי, תפוח נברא, בשביל מה הוא נברא? הוא נברא בשביל לאכול, אבל לכבודי בראתי, לא בראתי אותו סתם בשביל לאכול, בשביל פרס, בראתי אותו כדי שייתן כבוד לקדוש ברוך הוא. אז אם אדם מברך עליו, כן, אם אדם מברך, אז הוא מילא את הייעוד שלו, אבל אם אדם לא מברך, אז הפירוש הוא לא מילא את הייעוד שלו, כן? זה, ניתקתי אותו מהייעוד שלו, ברור. כן, וזה שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה ישחית העולם בעצמו, כי הכל הוא אל השם יתברך מצד עצמו, לא מצד שום המון של הקדוש ברוך הוא וקניינו בלבד. ודבר זה נקרא משחית, כאשר משחית הדבר בעצמו, כי לא ייתכן בזה תשלומין. את לא שייך, את זה לא שייך לשלם. כן?
אי אפשר להשלים את זה אחר.
כן, כי התשלומין שייך, שתשלום שייך אל הממון, כן? לא אל המהות, לא אל דבר שהוא בעצמו של השם יתברך, רק השחתה, וזה נקרא השחתה.
אבל פה, במקרה הזה, מישהו כי הוא אוכל בלי ברכה. נכון, אבל הוא עדיין הוא יכול להחזר בתשובה. ואם הוא חזר בתשובה?
אז זה השאלה. האם יש בגמרא, יש במשנה בחגיגה, יש דברים שעליהם הפסוק אומר, מעוות לא יוכל לתקון. יש דברים שזה עיוות, קלקול, שאין אפשרות לתקן אותו. לא כל דבר אפשר, תשובה יכול להיות שאפשר לעשות, אבל את מה שקלקל, את מה שקלקל אי אפשר לתקן. יש דברים,
כיפור יחפר.
מה?
יום כיפור יחפר.
כן, יחפר הכוונה על הגברה, אבל לא, אבל לא, אבל 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 המציאות שאותה חיסרתי, כן?
החשבון של האדם שלו עם הקדוש ברוך הוא, אבל מצד
הדבר,
הדבר במציאות הוא קיים.
זה, אתה מבין? זה מה שאומר.
לא, נכון, אבל בו בזה תשלומים, כי אין תשלומים.
כן. לא, לא, הוא אומר,
באמת אין תשלומים.
לחיסרון במהות, כמו שאמרנו, אם אנחנו מבינים שבזה שאדם נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, הוא פשוט ביטל את האפשרות של הדבר להביא, לממש את הייעוד שלו. את הדבר הזה אי אפשר להחזיר. זה הכוונה, אין לו תשלומין. את החיסרון הזה אי אפשר להחזיר. אי אפשר להחזיר. כן? וזה שאמר שהוא חבר לירובעם בן נבט שהשחית את ישראל. שהדבר שהוא עושה לרבים נקרא השחתה. כי חטא, אומר, כי חטא היחיד, אומר פה, ירובעם בן נבט, כתוב, הוא לא החטיא אדם פרטי. הוא החטיא את הכלל. הפגיעה שלו הייתה פגיעה בכלל. כשהפגיעה היא בכלל, אומר המהר"ל, אין תשובה. אין תשובה, זה מה שהוא אומר. שהדבר שהוא עושה לרבים נקרא השחתה, כי חטא היחיד אין עכשיו השחתה. שאפשר בתשובה. המחטיא את הרבים, אין תשובה ואין תיקון.
אבל פער אלם דבר, זה לא...
מה?
פער אלם דבר.
כן.
זה לא בא כתיקון.
זאת אומרת, פר אלם דבר, הכוונה היא שהסנהדרין הורתה הוראה בטעות, כן? והציבור נהג על פיה, ואחרי כן, כשמתברר להם שהם טעו, הם צריכים להביא פר אלם דבר. אז לא, יכול להיות שהפשט הוא רק מחטיא את הרבים בכוונה, אבל אם אדם לא מחטיא בכוונה, הוא לא התכוון. שם מדובר שהם טעו, פשוט הייתה להם טעות. כן? כל פנים, אבל המחטיא את הרבים אין תשובה ואין תיקון לו, ודבר זה השחתה נקרא בוודאי דבר שאין לו חזרה ותשובה. ואם תבין הדברים שביחו אצל המחטיא את הרבים, יש גמרא שאומרת, כן, המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה משנה באבות, הוא אומר, כן, המשנה באבות. המחטיא את הרבים, מי שמחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז כנראה שם, בדרך חיים, בפירוש שלו על פרקי אבות, הוא מסביר. אז הוא אומר, אז תבין לגמרי מה שמדמה אותו לירובעם בנבט שהחטיא את הרבים. שמישהו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כמו שהוא אומר, הרי הוא משחית את הדבר בעצמו. כי הכל הוא אל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, כמו שהסברתי, מצד המהות, ולפיכך נקרא השחתה. ומפני זה הוא חבר לירובעם בנבט שישחית את ישראל בעצמה מצד שהם ישראל, וכמו שביארנו שם, כן? שישחית את ישראל בעצמם מצד שהם ישראל, וכמו שביארנו שם. ופשט הכתוב, כן? אז עד כאן הוא הסביר מה הכוונה של הגמרא. עכשיו הוא אומר מה פשט הכתוב. כתוב חברו לאיש משחית, חברו לירובעם בנבט שישחית את ישראל לאביהם של השמיים. בתגוזל אביו ואימו ואומר אין פשע חבר לאיש משחית. אז הוא אומר מה פשט הכתוב, כך בראשו גם כן. מי שגוזל אביו ואימו ואומר, עכשיו, כמו שהסברנו קודם, מה זה, מה הפשט של הפסוק? אז הוא אומר, פשט הפסוק הוא כך, מי שגוזל אביו ואימו, כפשוטו, גוזל את האבא שלו או את האמא שלו, ואומר אין פשע. למה אין פשע? הרי כשהם ימותו, כל הממון שיש להם, בין כך יהיה שייך לי. נו, אז יש בגמרא כלל שנקרא כל העומד. כל העומד, כן, כאילו כבר נעשה. כל העומד להיות ירושה, כאילו כבר ירשתי אותה. זה מה שמתיר לו לגזול את אביו ואת אמו, כן? אז הוא אומר
חלק שלו.
מה?
לפחות שחלק שלו.
הוא בן יחיד, בן יחיד. הכל שלו. ופשט הכתוב, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר לאיש משחית, כך פירושו גם אין. מי שגוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, לפי שאומר, כי לסוף יורש אותו. אם כן, אין פשע, כאשר יגזול את אביו. על זה אמר, כי הפך הוא מה שחשב. הפוך ממה שהוא חשב, כי יותר חטא הוא זה, יותר חטא הוא זה. זאת אומרת, זה לא גזלה רגילה. המהר"ל לפי הפירוש שלו עכשיו מגיע למסקנה קיצונית. הרי כמו שהוא הסביר, חבר הוא לאיש משחית, לפי דרשת חז"ל, מדוע? משום שהוא פגם בדבר עצמו. אז הוא אומר, אבל מכאן אני גם מגיע לפשט חדש בפשט של הפסוק. בפשט של הפסוק אני מגיע להבנה חדשה. מה הכוונה? גוזל אביו ואמו, כמו שאמרנו, הוא מתיר לעצמו לגזול את האבא שלו את האמא שלו, כי הוא אומר אני עתיד לרשת אותם. אז הוא אומר זה יותר גרוע מגזלה רגילה. יותר גרוע מגזלה רגילה. למה? כי יותר חטא הוא זה, כי חבר הוא לאיש משחית, כי אביו ואמו נחשבים אליו כמו כבוד שמיים. אביו ואמו נחשבים אליו כמו כבוד שמיים, ולכך דבר זה שגוזלו נחשב השחתה, אשר משחית את הדבר לעצמו, כאשר גוזל אביו ואמו, כמו שהוא אצל השם יתברך כאשר גוזלו, שהוא גם כן נחשב משחית הדבר, ולא שנחשב כאילו נותן ממונו בלבד, רק שישחית ואיבד את הדבר שלוקח ממנו, כי לממון יש השבה, אבל כאשר גוזל אביו ואמו אין השבה לדבר זה, והדבר הזה עמוק, ולכך הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, עליו נאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע. זאת אומרת, הוא מחדש חידוש, כמו שאמרתי. הוא אומר שבאמת שאדם גוזל את אביו ואת אמו, במידה מסוימת הוא פגם בדבר עצמו. זה לא רק שהוא גזל אותם, הוא חיסר אותם, כן? אלא יש פה, כמו שאמרנו, שכשאדם גוזל את הקדוש ברוך הוא, כן? הוא פוגם את הדבר עצמו, הוא פוגם את הייעוד של הדבר, כמו שאמרנו, כן? יש פה חיסרון במהות של הדבר, אבל הוא לא מסביר. הוא אומר, צריך להבין שגם בגוזל אביו ואמו, אז הפגיעה היא לא רק פגיעה בזה שהוא חיסר את אביו או את אמו, אלא הפגיעה היא בדבר עצמו. הוא פגם בדבר עצמו. יש פה פגם, זה הוא לא מסביר, אבל הוא אומר שזה המשמעות, זה תהיה גם המשמעות בפשט של הפסוק. רגע אחד, שהוא גם כן נחשב משחית הדבר, ולא שנחשב כאילו נוטל ממונו בלבד, רק שישחית ואיבד את הדבר שלוקח ממנו. רק שישחית ואיבד את הדבר שלוקח ממנו.
סתם רעיון, אפשר להגיד כמישהו הוא לא נותן כבוד עם האבא שלו, זה גם בעיה של אמונה.
זה יכול להיות גם בעיה של אמונה, אבל כאן
אם זה בעיה של אמונה, הוא פוגע
גם גזל בעיה של אמונה.
כן, אבל הוא פוגע ואימא, זה כמו כי הוא פגע.
אבל רואים שהנקודה פה היא לא מצד כיבוד אביהם, ולא מצד זה לא הנקודה שהוא עומד עליה. כן, רואים שאפילו זאת אומרת אפילו נניח הוא גזל אותם באופן שהם לא יודעים אפילו, אז אבל
הכיבוד הרעיון זה רק בשני צדדים, זה גם הוא, אם הוא עובר הכיבוד הרעיון
לא, זה בלי ספק. יכול להיות שבאמת יש פה גם ביטול של כיבוד הרעיון, אבל לא,
הוא לוקח את הדוגמה הזו, זאת אומרת כהדוגמה המיוחדת.
לא, לא, בלי ספק מדובר דווקא בגוזל אבי ואמו, בלי ספק, זה מה שאומר. אבל הנקודה פה היא לא מצד חסרון הכיבוד, כמו שהוא רוצה להסביר, כמו שהוא אומר, יש פה חוץ מעצם החיסרון שהוא חיסר את אביו ואת אמו, שבזה הם לא שונים מאדם אחר, כמו שאדם מחסר אדם אחר. אז אין הבדל בין גזל מאביו ואמו לגזל, רק אומר יש הבדל, וזה מה שאומר שלמה.
זה רק מצד הדמיון בין ההורים לקדוש
ברוך. נכון, כן, אז
לא, כי זה עדיין לא, עדיין אנחנו עדיין לא מגיעים למושג הזה של כבוד. זה לא נוגע בכבוד שלהם, אלא מצד הדימוי בין הקדוש ברוך הוא להורים.
הוא משתמש בביטוי כבוד שמיים, כי אבי ואמו נחשבים אליו, נחשבים אליו כמו כבוד שמיים. אבי ואמו נחשבים אליו, מה הכוונה אליו? ביחס אליו,
מצד השותפות.
כן, כן, אבל רגע אחד, ננסה אולי, בכל זאת ננסה להבין. אבי ואמו בכבוד שמיים, כמו שהסברנו, על מה הנקודה? הנקודה היא כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו. זאת אומרת, כל מה שיש במציאות לא נברא אלא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. וכשאדם כביכול נהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כביכול פוגם בדבר עצמו. הוא מנתק את הדבר עצמו מהייעוד שלו. אז אבל מה נגיד בבן שגוזל את אביו ואת אמו? לי בינתיים לא ברור מה בדיוק הנקודה. רק הוא אומר, אבל זה יהיה הפועל היוצא ברגע שהפסוק יש לו פשט ויש לו דרש. אבל אז אני יכול ללמוד מהדרש על הפשט. זאת אומרת, כמו שבדרש אנחנו מבינים, כמו בצורה שהוא הסביר, אז הוא אומר, אז אני גם את הפשט אבין על פי אותו יסוד. זאת אומרת שכשאדם גוזל את אביו ואת אמו, חוץ מעצם החיסרון שהוא חיסר אותם, שבזה הם לא שונים מאדם רגיל, הוא פגם את הדבר עצמו. יש פה פגם בדבר עצמו, הוא קלקל את הדבר עצמו, יש פה קלקול בדבר עצמו.
הוא רק מצד מה שאנחנו משווים בין כבוד הקדוש ברוך הוא לכבוד ההורים, כאילו אין ייעוד לדבר מצד ההורים בעצם, כמו שהקדוש ברוך הוא קבע לכל דבר ודבר ייעוד.
נכון, נכון, זה מה שאני עדיין לא מבין.
לא יודע שצריך לחפש את זה אפילו.
נראה, אני לא יודע, אני בינתיים, כל פנים, הוא אומר, אני לומד מהדרש על הפשט. מהדרש, או מההסברה שהסברתי בדרש, אני לומד על הפשט.
תראה, אפשר להגיד עוד דבר שהוא דומה בין ההורים לקדוש ברוך הוא, זה שהוא, מי שגוזל אביו ואמו ואומר, אין פשע לפי שאומר, כי לסוף יורש אותו, אז גם מי שגוזל, מי שנהנה מן הדבר ללא ברכה, אז הוא יכול לחשוב, הרי בכל אופן, אני עוד רגע הולך להדות מזה, אז מה זה משנה שאני מברך או לא מברך? בכל אופן זה עכשיו מולי בשבילי. אז אותו דבר גם מי שגוזל את
בעצם הוא קנה,
גם מי שגוזל את אביו ואמו, הוא אומר בסוף זה יגיע גם לידי.
כן, כן, יכול להיות, בהחלט. בנקודה הזאת באמת זה דומה. ובפרק התחילת היה רבי מאיר אומר, אומרת הגמרא, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם להירא אותי. אז הגמרא דורשת ואתה ישראל מה השם אלוקיך, אל תקרא מה אלא 100 השם אלוקיך שואל מעמך. 100 הכוונה 100 ברכות בכל יום. רבי חייא בר עדר אביה בשבתא, הגמרא שואלת, אומרת רבי חייא בר עדר אביה שואל מה יעשה אדם בשבת, מילא כל יום חול יש לך 19 ברכות 18 שלוש פעמים, אז כבר השגת את הרוב, כן, זה כמעט 60 ברכות, אתה צריך להשלים עליהם. אז ברכת המזון, יש כאדם אוכל שלוש ברכות, וברכת אשר יצר, וברכות השחר בבוקר. אבל מה יעשה אדם בשבת? בשבת הרי אין לך 19 ברכות בכל תפילה, יש לך 7 ברכות בכל תפילה, לא יותר, נכון? מה יעשה אדם בשבת? אז אומרת,
יש שביל נוספת.
מה?
יש שביל נוספת.
כן, אז אומרת הגמרא, ממלא ביספרקי ומגדנה, בברכות על כל מיני מה שאנחנו קוראים נש, כן, דברים שהם תוספת, כן, מגדנות בעוגות, בפירות, בדברים אחרים.
מה עושים המרוקאים אחרי הקידוש?
מה שעושים המרוקאים אחרי קידוש, או על עד כאן. אז הוא מסביר,
הרי כקידוש מרוקאים הולכים הארץ, האדמה, שהכל, שלוש ברכות, ארבע ברכות, ועושים ניטול ידיים.
כן.
בשביל
להגיע למאה ברכות, כן, נכון. אז הוא אומר, עד כאן, פשט הכתוב, הוא אומר, שהאדם מחויב להכיר את השם יתברך שהוא עילתו. זאת אומרת, הברכות הן דרך להחדרה של ההכרה הזאת שהקדוש ברוך הוא הסיבה, הוא הסיבה הראשונה לכל המציאות. האדם צריך להביא לידי ביטוי, והברכות שחייבו אותנו חזל לברך עניינם להכניס לאדם, לתודעה של האדם, שהקדוש ברוך הוא עילת העילות, הוא הסיבה למציאותו בעולם הזה. זה מה שאומר פשט הכתוב, שהאדם מחויב להכיר את השם יתברך שהוא עילתו, כי דכתיב ואתה מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם להירא את השם יתברך. וידע האדם כי השם יתברך בשמיים והאדם על הארץ, ולפיכך יש לאדם לברך השם יתברך 100 ברכות. ובזה, זאת אומרת, לא רק זה שהוא עילתו, אלא שהאדם יביא לי, אדם יכיר בהפרש שיש, בפער שיש, כן? באי השוויון שבינו לבין הבורא, שיכיר את ההבדל, כן? לא רק להכיר בעובדה שיש בורא, יש סיבה למציאות שלו, אלא שיבין ותראה את המרחק, יכיר במרחק. אז הוא אומר, כי השם ידע האדם, כי השם יתברך בשמיים והאדם על הארץ, ולפיכך יש לאדם לברך השם יתברך 100 ברכות, ובזה יכיר עילתו שהוא יתברך בשמיים. ויש לדעת כי רשות האדם נחשב עד 10, כן? הגמרא אומרת, יש ביטוי בגמרא, אין שכינה יורדת למטה מ10 טפחים. זאת אומרת, עד 10 טפחים זה רשות האדם, כביכול למעלה מזה, כן, זה כביכול רשות אחרת. ויש לדעת כי רשות האדם נחשבת עד 10, שכך אמרו, מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה מן 10, לקיים מה שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. ומאחר כי מספר 10 שייך לארץ, ובוודאי השמיים הם נבדלים מן הארץ לגמרי, אז לכן המספר 100 מבטא את את הפער ביחס, כן? האדם הוא עד 10, הקדוש ברוך הוא, כן? אז הוא אומר, ולכך מספר המתייחס אל השמיים הוא 100, מאחר כי מספר 10 שייך לארץ. ומספר 20 אינו נבדל מן 10, כי שניהם הם עשיריות, לשון 10, והוא לשון 1, אותו דבר 30 מן 3, וכן כולם, עד 100, שהוא מספר בפני עצמו, והוא נבדל לגמרי מן 10. ולכך מספר 100 שייך אל השמיים, ודבר זה מוכח בכמה מקומות, הכוונה בא לידי ביטוי. והכתוב אומר, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם להירא את השם, כלומר שיכיר עילתו ויהיה ירא מפניו. ודבר זה שנותן לו מאה ברכות, אשר בברכות נראה שבחו וכוחו של הקדוש ברוך הוא, ובזה מכיר עילתו שהוא נבדל ממנו והוא בשמיים ואדם על הארץ, ובזה יש עירה. וכשאדם רואה את הפער, כן, זה מביא אותו לידי עירה. ולכך חייב לברך את השם יתברך מהברכות. ירתיב אתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, וגומר שייתן שבח כראוי על עילתו שהוא בשמיים ואדם על הארץ, ובזה יש עירה מפניו ואבן זה. פרק תתוו, המצוות שהם עם האדם ותמיד יסובבנו, הם שלוש מצוות יש לבאר ענייניהם. יש שלוש מצוות שמסובבות את האדם באופן תמידי. ובפרק התחילה תנו רבנן, הגמרא מביאה ברייתא. כתוב הברייתא, חביבים ישראל שסיבבם הקדוש ברוך הוא במצוות, תפילין בראשם, הם מוקפים במצוות, תפילין בראשם, תפילין בזרותיהם, ציצית בבגדיהם ומזוזות בפתחיהם. ועליהם אמר דוד, שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. שבע ביום היללתיך על משפטי צדקך. ובשעה שנכן, מה זה שבע? ארבע ציציות, כן? שני זוגות תפילין, יד וראש ומזוזה. זה שבע. כן? אז, ובשעה שנכנס דוד למרחץ, כך מספרת הגמרא, ובשעה שנכנס דוד למרחץ וראה שהוא עומד ערום, ואמר, אוי לי שאני עומד ערום בלא מצוות, כיוון שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליו שירה, שנאמר, לאחר שיצא מבית המרחץ, אמר על, על, על המציאות הזאת שהוא באמת יש באמת, גם כשכביכול הוא מתארטל מן המצוות שמקיפות אותו, אבל הוא נשאר קשור למצווה. איזה מצווה? מצוות מילה. על, עליו, ואמר עליו שירה, שנאמר למנצח על השמינית מזמור דוד. מה זה על השמינית? על המילה שניתנה בשמינית. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מובטח לו, מובטח שלא יחטא, שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. ואומר, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. יש לדעת ולהבין מעט עניין, מעט הכוונה, עניין המצוות האלו. ואם כי עיקר סוד המצוות עמוק עמוק מן צענה, והעין פה התחלפה עם א', ואם כי עיקר סוד המצוות עמוק עמוק מן צענה, מכל מקום יש לך לדעת מעט. כי השם יתברך רוצה לזכות את האדם שיהיה מסובב בשלוש מצוות אלו שהם שייכות לאדם. כן, שלוש מצוות אלו שהם שייכות לאדם. כי התפילין הם מצוות קשורים באדם. כן, התפילין קשורים, וקשרתם לאות על ידיך. הציצית הם בבגדו, אז התפילין מחוברות לאדם עצמו. כן? התפילין זה מצווה שמחוברת לאדם עצמו, לגוף של האדם. כן? הציצית, לא לגוף, אבל הם על הבגד. זה כבר יותר חיצוני. ומזוזה עוד יותר חיצוני, הבית. כן, זה מה שהוא אומר. כי התפילין הם מצווה, הם מצווה שקשורה באדם עצמו. הציצית הם בבגדו, שהוא רחוק מן האדם יותר מן התפילין. המזוזה בביתו, שהוא עוד יותר רחוק. וכאשר הוא מסובב מג' מצוות, על זה נאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. אמנם זהו טעם אילו שלוש מצוות על דרך הפשט, וכך מוכח בפרק שואל, ואמרו שם, בכל עת יהיו בגדיך לבנים זה מצוות ציצית, ושמן הראשך על יחסר זה מצוות תפילין. כן, חז"ל דורשים במסכת שבת, הפסוק אומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. זה פסוק במשלי. בכל עת, פסוק במשלי או בקהלת?
קהלת,
זהו. בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. אז מה הפשט? קודם כל, מה הפשט? הפשט הוא, שלמה המלך מייעץ לאדם, תקפיד שתהיה, ההופעה שלך תהיה הופעה יפה, הופעה מכובדת. בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. זה הופעה מכובדת של האדם. אבל מה דורשת הגמרא? בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה מצוות ציצית. כן, יש פה רמז למצוות ציצית. בכל עת יהיו בגדיך, יש מצווה שאדם מקיים בבגד שלו. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, זה מצוות ציצית. ושמן על ראשך אל יחסר, זה מצוות תפילין. מה העניין אילו שתי מצוות שזכר הכתוב יותר משאר המצוות? אבל פירוש זה הכתוב שאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים, רצה לומר שיהיה לאדם, מה הכוונה בגדיך לבנים? שיהיה לאדם זיכוך הגוף עד שיהיה מסולק מן הגוף שלו, יהיה מזוכח נקי צלול עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי. זאת אומרת, הוא יהיה במדרגה גבוהה, לא במדרגה נמוכה. פחיתות זה ביטוי למדרגה נמוכה או נמוכה מאוד. אבל כשאני אומר שאדם צריך להביא את הגוף לו, את הגוף שלו לידי טהרה כזאת וזיכוך כזה, שלא לא יהיה לו קשר בכלל לדברים שהם פחותים, רצה לומר שיהיה על האדם זיכוך הגוף עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזהו בכל עת יהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי. בכל עת, לא, לא אפשר להגיד יהיו בגדיך לבנים, לא, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אתה תהיה במצב כזה של נקיות רוחנית, שהמדרגה הזאת תהיה מדרגה קבועה שלך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזהו בכל עת יהיו בגדיך לבנים. קרא הגוף בגד, מעניין, בכל עת. אז זאת אומרת, הוא מדבר פה על זיכוך הגוף, מדבר פה על בגדיך, לא פה על בגדיך. אז הוא אומר, רצה לומר שיהיה לאדם זיכוך הגוף עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזה מה שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים. אז הוא אומר, אז מה זה בגדיך? הגוף זה בגדיך? הוא אומר, כן, כן. והגוף נחשב מלבוש לנשמה. הגוף של האדם, כמו שהבגד הוא מלבוש לגוף, כן? הגוף נחשב לבוש לנשמה. מה פירוש לבוש לנשמה? כבר הזכרנו כמה פעמים שלבוש יש לו שני תפקידים. לבוש, האדם לבוש, יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד לחסות, הלבוש מכסה את האדם, אבל תפקיד שני, הלבוש גם מייצג את האדם, מציג אותו כלפי חוץ. מצד אחד הלבוש מכסה, כן? מסתיר. כל הגוף, כשאתה לבוש בגדים, אז כל הגוף שלך מוסתר, לא רואים את הגוף, כן? רק את החלקים הנראים, אבל את החלקים הלא נראים לא רואים. לעומת זאת, אבל הלבוש שהאדם לובש גם מציג אותו כלפי חוץ. זאת אומרת, אם אדם רוצה להופיע בהופעה נאה, הוא לובש בגדים יפים, כי הלבוש מציג אותו. אז הוא אומר, אותו דבר צריך להבין, גם הגוף הוא במידה מסוימת לבוש. למה הוא לבוש? הוא לבוש לנשמה. מצד אחד הגוף מסתיר את הנשמה, מצד שני, אבל הגוף של האדם, אם הוא נקי, כן? כן? אז אם הוא מזוכח, הוא גם מציג את הנשמה. כן? על ידי הגוף אדם מציג את הפנימיות שלו. זאת אומרת, לא, מצד אחד הגוף מסתיר, אבל מצד שני הגוף גם יכול להציג, כן? הפסוק אומר במשלי, חוכמת אדם תאיר פניו. זאת אומרת, לפעמים יש מצבים כאלה שהחוכמה של האדם התגלה בפנים, כן? הגמרא אומרת, איך כתוב שמה? נו, ביחס לשבת, שבשבת אין מראהו של האדם בשבת כמראהו ביום חול. הערת הפנים של יש מה שנקרא הערת פנים, כן? פניו של אדם מאירים בשבת. אז הפירוש הוא שהגוף מבטא את המדרגה הרוחנית שהאדם נמצא בה. זאת אומרת, מצד אחד הגוף מסתיר, מכסה, מצד שני הוא גם מייצג. טוב, נעצור כאן, נראה זה כבר הפעם הבאה. סמן איפה שהגענו, במקום שהגענו.